כשמתבוננים על סדרי העולם, יש משהו כמעט מתסכל בפער העצום הזה שבין ההתנהלות של עולם הטבע לבין ההתנהלות שלנו, של בני האדם.
כן, פער שהוא לפעמים בלתי נתפס ממש.
לגמרי. נגיד, בוא נדמיין לרגע צב ים. היצור הזה, ממש מהרגע שהוא בוקע מהביצה, הוא יוצא למסע של אלפי קילומטרים באוקיינוס הפתוח.
בלי שום עזרה.
בדיוק. אין לו מפה, אין לו מצפן, בטח שאין לו איזה מערכת ניווט לוויינית, ועדיין, כעבור שנים, הוא יודע לחזור בדיוק לאותו חוף ספציפי שבו הוא נולד. האינסטינקט שלו פשוט מושלם.
מדהים.
עכשיו, בוא נדמיין אדם שהולך ברחוב ורואה כאילו ארנק זרוק על המדרכה. מה האינסטינקט האנושי המיידי בהרבה מאוד מקרים?
להתעלם? להגיד, זה לא שלי?
נכון. אין לי זמן לזה, אני מאחרת לעבודה שמישהו אחר יטפל בזה. ולמה? בעצם למה האינסטינקט של צב הים עובד בצורה כל כך מושלמת, בעוד שהאינסטינקט האנושי לעתים קרובות דוחף אותנו דווקא לעצום עיניים?
זו שאלה פילוסופית עמוקה מאוד.
נכון. אז אנחנו יוצאים היום לחקירה מעמיקה לתוך אסופה של רעיונות פילוסופיים והלכתיים מתוך כתביו של הרב הלוי על פרשת במדבר. המשימה שלנו היא לגלות איך חוכמה עתיקה מצליחה לחבל בין פלא הניווט של צב הים, לאופן שבו אנחנו פותחים פחית קולה בשבת, ועד לתובנות עמוקות ומרגשות על אמפתיה. טוב, בואו נפרק את זה.
בשמחה. האמת היא, תשמעי, הייתי לוקח את נקודת הפתיחה הזו אפילו צעד אחד אחורה, אל עבר ההתפעלות הראשונית מהטבע.
אוקיי, לאן?
המקורות שלנו פותחים בתיאור ממש יפהפה של ההתבוננות של רבי עקיבא. הוא עומד מול הים ופשוט נדהם מההפרדה המוחלטת הדיכוטומית בין בריאות הים לבריאות היבשה.
שזה עובד בצורה בינארית לחלוטין.
בדיוק. אלו שיורדים לים מתים מיד, ואלו שעולים ליבשה מתים. יש כאן התאמה בלתי מתפשרת בין יצור למרחב המחיה שלו. אין שם שום תחום אפור.
וזה ממש מחזיר אותנו לאותו צב ים, כי כשקוראים את המחפרים על בעל החיים הזה, קשה שלא להישאר פעורי פה. זה הרי לא רק הניווט לפי השמש.
נכון, יש את עניין ההטלה.
כן, כשהצב מגיע לחוף, הוא לא סתם חופר בור, הוא יודע לעמוד באופן אינסטינקטיבי לגמרי את המרחק המדויק מגלי הים כדי שהביצים לא ישתפו חזרה לאוקיינוס.
מדהים.
וזה לא הכל, הוא גם יודע למדוד את אחוז הלחות המדויק בחול, כאילו יש לו חיישן לחות בראש, כדי שהביצים יקבלו בדיוק את התנאים הדרושים לבקיעה, וכמובן, הרגליים שלו מותמות ספציפית לחפירה הזו.
תראי, זו התאמה אבולוציונית וביולוגית שמעוררת השתאות. ולמה? כי היא לא דורשת מהצב שום מאמץ מחשבתי או איזושהי התלבטות מוסרית.
שזה בדיוק העניין. צב הים הוא למעשה כמו רחפן אוטונומי.
רחפן.
כן. כאילו, הוא תוכנת על ידי מהנדס תוכנה גאון. יש לו אלגוריתם פנימי סגור, חיישני לחות, מנועי ניווט. הוא לא קם בבוקר ומחליט טוב, היום אני אהיה צב ים אחריי ואדאג לדור ההמשך.
חד משמעית לא.
הוא פשוט מתוכנת לפעול נכון. אבל אז המקורות שלנו עושים תפנית חדה. הם לוקחים אותנו מהים אל היבשה, ומהביולוגיה אל החברה האנושית, אל מצוות השבת אבדה.
ופה מה שמרתק כאן הוא הניסיון לפצח את הקונטרסט הזה.
איך זה בא לידי ביטוי?
כי בניגוד לבעלי חיים, ההתנהלות האנושית לא מבוססת על אלגוריתם סגור שמוביל אותנו תמיד לפעולה הנכונה.
נכון.
הנטייה להתעלם ממשבר של אדם אחר, מאובדן של מישהו אחר, היא קלה מאוד. כשהתורה אומרת לא תוכל להתעלם...
שזה ניסוח מאוד חזק.
זה ניסוח עוצמתי. היא לא רק מנסחת חוק יבש שאומר, אם מצאת חפץ, עליך להחזירו לבעליו. היא מציבה פה דרישה פסיכולוגית, דרישה לעיצוב מחדש של התודעה שלנו.
אז כאילו התורה בעצם מבינה שאין לנו איזה שהם חיישנים אוטומטיים לאמפתיה, אז היא דורשת מאיתנו לכתוב את הקוד הזה בעצמנו.
בדיוק כך. זה כאילו שאומרים לנו, בטבע, צב הים לא יכול להתעלם מצרכי הישרדות שלו. אבל בחברה האנושית, עליכם לאלף את עצמכם למצב שבו מבחינה נפשית ופיזית, ממש לא תהיו מסוגלים להתעלם מהצרה של השכן שלכם.
הגדרה מצוינת.
מדובר כאן בבנייה של מנגנון ערבות הדדית, שצריך פשוט להפוך לטבע שני.
וואו.
האדם נדרש לקחת את אותה אנרגיה אינסטינקטיבית שראינו בטבע, ולהמיר אותה לבחירה מוסרית אקטיבית, וביום יום. זה ממש המעבר מאיזה סדר טבעי לסדר מוסרי.
אוקיי, אז הנדסה מחדש של הפסיכולוגיה האנושית מתחילה באמת ברכוש פיזי, באיזה ארנק או בחפץ שעבד, אבל המקורות לא עוצרים שם, נכון?
ממש לא, הם הולכים הרבה יותר רחוק.
כן, כי האחריות הזו ממשיכה מחפצים אל עבר חובה הרבה יותר מורכבת, חובה להשיב את האמת. וזה בא לידי ביטוי בצורה החזקה ביותר בדיני ממונות. יש כאן דיון על המשנה במסכת אבות שאומרת שהחושך עצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל.
נכון.
עכשיו, במבט ראשון זה נשמע כמו אחלה עצה, כאילו דרך נהדרת להימנע מעיכב ראש.
תראי, וזו אכן ההמלצה הראשונית במקרים מסוינים. הרב הלוי מנתח את המשנה הזו ומסביר את הרציונל שמאחוריה.
שמה הוא בעצם?
שמציאות אנושית של סכסוך היא לרוב כאוטית, עמומה מאוד. כששני צדדים מתווכחים על כסף או על איזה שהן זכויות, יש תמיד סכנה שאחד מהם, או אולי אפילו שניהם, משקרים או מעפתים דעון מציאות.
ברור, קלאסי.
אז אם תתערבי במצב עמום כזה, כשאין לך יכולת לברר את האמת התומה, את עלולה לפסוק לטובת השקרן.
ואז אני בעצם לוקחת חלק בגזל?
בדיוק. התוצאה תהיה שאת הופכת לשותפה פעילה במעשה של גזל, ועל הדרך גם מייצרת איבה וכעס מצד האדם שנפגע. לכן, כשהמציאות מעורפלת, ההדרכה היא לקחת צעד אחורה.
רגע. פה אני חייבת להעלות איזושהי התנגדות.
בבקשה.
נניח שהמציאות כן ברורה, אוקיי? נניח שאני יודעת בדיוק, אבל בדיוק מה קרה שם, ויודעת מה ההלכה או החוק אומרים.
אוקיי.
אבל אין לי שום טייטל רשמי. אני לא שופטת בית משפט עליון, אני לא דיינת בבית הדין, אני סתם אדם מהיישוב שנקרא לסיטואציה. המקורות קובעים שברגע שהמציאות ברורה, אסור לאדם להתחמק.
נכון מאוד, אסור.
כתוב שהוא חייב לפסוק את הדין, ואסור לו לשלוח את השואלים למומחים אחרים. למה בעצם? הרי זה מתכון בטוח להסתבכות.
זה נכון שזה מסבך, אבל...
לא הרבה יותר הגיוני ופשוט להגיד, חבר'ה, עזבו אותי, אני לא האיש הרשמי למשימה הזו, לכו תחפשו רב או שופט מוסמך? כאילו, למה להכניס ראש בריא למיטה חולה?
תשמעי, זה מעלה שאלה חשובה על המהות של מהי קהילה בכלל. ומהי אחריות? אם נחזור לרגע לאנלוגיה של השבת עבדה שעליה דיברנו,
כן.
האם היית מעלה על דעתך לראות ארנק זרוק ברחוב, להסתכל עליו ולהגיד, טוב, אני לא שוטר ולא עובד במחלקת עבדות ומציאות, אז אין לי חובה להרים את זה.
לא, כמובן שלא.
יפה. אז כשאת מחזיקה בידיעה ברורה של האמת, ובישנם אנשים שנמצאים בסכסוך שדורש את האמת הזו, האמת היא בגדר חפץ שעבד.
וואו, זו תפיסה חזקה.
להתחמק מאמירתה, רק כי, זה לא התפקיד הרשמי שלי, זו פשוט גרסה אחרת של לא תוכל להתעלם. השבת עבדה היא לא רק להחזיר 100 שקלים לכיס של פלוני.
היא להחזיר את הסדר.
בדיוק, להחזיר את הסדר והאמון החברתי. אי אפשר לקיים חברה מתפקדת אם נושא האמת מתחבים מאחורי היעדר תואר רשמי.
מדהים. אז בעצם המעורבות האקטיבית נדרשת כשהמציאות החברתית ברורה, גם כשזה בכלל לא נוח לנו. אבל הדיוק הכירורגי הזה שדיברנו עליו מתרחב מהמציאות האנושית אל עבר מימדים מופשטים לחלוטין.
כמו ממד הזמן.
כן, ראינו בחקירה שלנו התייחסות ספציפית לספירת העומר. ואני חייבת להגיד שהסוגיה הזו גרמה לי לחשוב ממש בכל רם.
מה שאלת את עצמך?
נניח שמישהו פוגש אותי ברחוב ושואל אותי, תגידי, איזה יום היום בספירת העומר? ואני עונה לו בספונטניות 36, בלי להוסיף את המילה היום, סתם זורקת לו מספר.
אוקיי.
Okay. האם בזה הרגע יצאתי ידי חובה? כאילו, האם ההלכה היא סוג של קוד פתוח שאפשר בטעות ללחוץ בו Enter ולבצע פעולה בלי שהתכוונו אליה בכלל? ומה אם בכלל רציתי לחזור הביתה ולברך בצורה מסודרת?
הפולמוס ההלכתי סביב הנקודה הזו הוא מרתק, כי הוא מדגים עד כמה יהדות לא רואה בפעולות מכניות את החזות הכל.
שזה לא רק הטכניקה.
ממש לא. הסוגיה הזו סובבת סביב מושג הכוונה. המדידה של הזמן, במיוחד בהקשר של מצווה, לא יכולה להיות רק פליטת צלילים מחלל הפה במקרה.
אז אם ענית לחבר רק כמענה אינפורמטיבי?
אם ענית רק כמענה לשאלה שלו, ללא כל כוונה לקיים באותו רגע את המצווה הרוחנית, ההלכה קובעת שלא יצאת ידי חובה.
איזה יופי.
לכן יש לך את האפשרות המלאה לחזור הביתה, לכוון באמת, ולספור שוב עם ברכה. הדיוק דורש נוכחות תודעתית מלאה. אי אפשר להיות נוכח בזמן בטעות.
שזה מוביל אותנו לסוגיה אפילו יותר מסובכת של דיוק בזמן, והיא, החישוב של חצות הלילה. המקורות מראים שעל פי ספר הזוהר, רגע חצות הוא עת רצון עילאית.
רגע עצום, חילופי משמרות קוסמיים ברקיה.
וגם רגע בעל מטען היסטורי, נכון? כמו מכת בחורות במצרים.
בהחלט.
אז כל זה נשמע עצום, אבל ברמה הפרקטית, איך אנשים בעולם העתיק, בלי שעונים אטומיים, או, את יודע, איזו אפליקציה בסמארטפון, אמורים בכלל לחשב את הרגע המתמטי המדויק הזה של חצות? זה מושג גמיש או אבסולוטי?
יש כאן שתי אסכולות הלכתיות שמנסות לתרגם את המושג האסטרונומי הזה למציאות אנושית.
מה הגישה הראשונה?
דעה אחת גורסת שהלילה באופן קבוע תמיד מחולק ל-12 שעות זמניות. מה זה אומר בעצם?
שעה מתארכת או מתקצרת?
בדיוק. שאם הלילה בקיץ קצר, כל שעה תהיה קצרה מ-60 דקות. ואם הלילה בחורף ארוך, כל שעה תתארך. על פי השיטה הזו, חצות התרחש תמיד, אבל תמיד, בדיוק בסוף השעה השישית של הלילה, בלי קשר לעונות השנה.
והדעה השנייה?
לעומת זאת, הדעה השנייה לוקחת גישה מתמטית-אסטרונומית הרבה יותר נוקשה. היא אומרת שחצות הוא תמיד בדיוק מחצית הזמן שחולף מרגע שקיעת החמה ועד לעלות השחר. נקודת האמצע המוחלטת.
אז יש פה ממש ויכוח על איך לנהל את הזמן.
הוויכוח הזה פשוט ממחיש את המאמץ הכביר שמערכת ההלכה משקיעה כדי לקרקע רגעים רוחניים גדולים לתוך ציר זמן ברור שאנחנו יכולים לנהל ולהיות מודעים אליו.
תראה, כאן זה נהיה ממש מעניין.
למה?
כי אפשר היה לחשוב שהדרישה לדיוק שירורגי כזה, לחישובים אסטרונומיים ולמודעות תודעתית גבוהה, תישמר אך ורק לפסגות רוחניות כמו חצות הלילה.
או לפסיקות של בתי דין, כמו שאמרנו קודם.
נכון, אבל אז המקורות פשוט לוקחים אותנו מהרקיעה, ישר לתוך המטבח הביתי השגרתי ביותר.
הכי יומיומי שיש.
ויש פה דוגמה מדיני בשר וחלב שהיא, תראה, היא פשוט מופלאה בעיניי, כי היא עובדת בדיוק, אבל בדיוק כמו כתיבת קוד של תוכנה, האלגוריתם של ההלכה.
נכון לגמרי. התרחיש המובא במקורות הוא הרי מציאותי מאוד. אדם נכנס למטבח, מכין תבשיל פרווה נניח, שזה אורז.
אוקיי, אורז פרווה.
והוא מכין אותו בתוך סיר בשרי, ואז תוך כדי בישול, בטעות או ביסח הדעת, הוא מכסה את הסיר עם מכסה חלבי.
אופס.
כן, אופס גדול. השאלה היא מה הסטטוס עכשיו של האורז, של הסיר ושל המכסה?
וכאן ממש נכנס הקידוד שהזכרתי, כי אם נשאל את האלגוריתם ההלכתי, המשתנה הראשון שהוא יבדוק הוא מומנט הזמן. ההלכה בודקת האם עברו 24 שעות מאז שהשתמשו בסיר לבישול בשר, ומאז שהשתמשו במכסה לבישול חלבי.
מה שנקרא בן יומו.
בדיוק. סטטוס של פחות מ-24 שעות. אם הכלים אינם בני יומם, האלגוריתם קובע שאין שום בעיה, הכל מותר ואין צורך לזרוק כלום.
נכון, וההיגיון הפיזיקלי הלכתי מאחורי זה הוא שמרגע שעוברת יממה שלמה, הטעם הבלוע בדפנות הכלים מאבד מהרעננות שלו.
הוא פג תוקף בעצם.
הוא מוגדר כנותן טעם פגום, כלומר אפילו אם יפלה טעם כלשהו לאורז או לעדים ששם, זהו טעם מקולקל שאינו יכול לאסור את המאכל. התרכובת הכימית אינה מהווה יותר בשר או חלב במובן החזק שלהם.
אבל אז, וזה היופי של הקוד, אנחנו משנים משתנה אחד. מה קורה אם שני הכלים, גם הסיר וגם המכסה, הם כן בני יומם? התוצאה פשוט מתהפכת ב-180 מעלות.
נכון מאוד. כי במקרה הזה, הפיזיקה של הבישול מייצרת בעיה דרמטית.
בגלל העדים.
בדיוק. כשהאורז מתבשל, עדים חמים עולים מעלה. העדים הללו, למעשה, מחלצים טעם בשרי מתפנות הסיר, ובמקביל הם פוגעים במכסה החלבי ומחלצים גם ממנו טעם חלבי.
וואו, ואז הכל מתערבב.
מתרחש כאן מפגש אקטיבי של טעם בשר וטעם חלב בתוך חלל הסיר, בתוך ענן העדים עצמו. ובגלל ששני הטעמים רעננים, הם הרי בני יומם, המפגש הזה מייצר איסור בשר וחלב מובהק.
מה שאומר שהכל נזרק לפח.
האורז נאסר לאכילה, וגם הסיר וגם המכסה חייבים לעבור תהליך של הכשרת כלים, כי כל אחד מהם ספג כעת מהעדים את הטעם של הצד השני.
זה פשוט מערכת שלמה של פיזיקה ומתמטיקה רוחנית.
לגמרי.
ומה שעוד מדהים זה שההתבוננות הפרוזאית הזו לא מסתיימת בסירים. יש במקורות דיון שלם על משהו שרובנו עושים, תשמע, בהיסח הדעת לחלוטין, פתיחת פחית קולה בשבת?
כן, זו דוגמה קלאסית.
פעולה קטנה שבחול אנחנו מבצעים בשנייה, בלי לחשוב, הופכת בשבת למוקד של ממש חקירה אנטומית של החפץ. כי מסתבר שכשפותחים פחית, אנחנו נכנסים לשדה מוקשים של מלאכות שבת, בעיקר מלאכה שנקראת מכה בפטיש.
נסביר שהמושג מכה בפטיש הוא מונח הלכתי שמתאר את הפעולה הסופית שמשלימה יצירה של כלי. זה הפיניש.
המכה האחרונה.
בדיוק. כשמפעל מייצר פחית שתייה, הוא סוגר אותה הרמטית, אבל הוא יוצר חריצים מוחלשים בלשונית, כדי שברגע שבו הצרכן ימשוך אותה, הפחית תיפתח בצורה מסודרת ותהפוך לכלי קיבור שניתן לשתות ממנו.
אז הפתיחה היא היצירה.
ישנם פוסקים שסבורים שכך, שברגע שאת פותחת את הלשונית בדרך המיועדת לה, את למעשה משלימה את עבודת היצרן. את מבצעת את אותה מכה בפטיש שהופכת חתיכת אלומיניום סגורה לכלי שימושי. ולכן, על פי הדעה המחמירה, פעולה זו אסורה בשבת.
אבל ההלכה תמיד מציגה עומק ומורכבות, ויש פה דעות שמקבלות גישה אחרת לגמרי, גישה שלוקחת בחשבון את הכוונה שלנו כצרכנים.
איך זה בא לידי ביטוי?
למשל, יש שמקלים אם אנחנו מוזגים את המשקה מיד לכוס. עכשיו, שאלתי את עצמי רגע, למה המזיגה משנה משהו?
ומה התשובה?
ההיגיון פה הוא שאם אני שופכת את המשקה מיד, אני כאילו מוכיחה למערכת שאין לי שום עניין לייצר עכשיו כוס חדשה מפח. כלומר, הפחית הזו לא מעניינת אותי ככלי. אני רק רוצה לחלץ את הנוזל שבתוכה.
זו סברה יפיפיה?
ויש גם את הגישה היצירתית של הרב הלוי, שזה משהו שממש אהבתי, מה קורה אם לא פותחים את הלשונית, אלא פשוט לוקחים חפץ חד ומנקבים חור בתחתית הפחית או בצד שלה.
במקרה כזה, הרב הלוי מציין שיש מקום רב להקל.
כי אנחנו לא יוצרים כלי.
כי המפעל מעולם לא התכוון שהפחית תיפתח משם. כשאת מנקבת חור בצד, את לא משלימה את מנגנון היצירה של המפעל, את בעצם עוקפת אותו. עקפת את האלגוריתם של היצרן, ולכן לא ביצעת מכה בפטיש.
תשמע, הדיוקויות האלו פשוט מרתקות. ואם כבר דיברנו על פחיות, מה קורה עם כל האריזות הריקות שנשארות לנו? גביעי יוגורט מגיד, שקיות פלסטיק של חלב, הרי אלה דברים שאין בהם יותר שימוש. כאן נכנס לדיון המושג מוקצה.
שזה האיסור לטלטל דברים חסרי שימוש בשבת.
בדיוק. ואני קראתי את זה ושאלתי את עצמי כאילו, רגע, שקית חלב ריקה זה הרי זבל. למה שאסור יהיה לזרוק זבל הפח בשבת?
תראי, זו שאלה מצוינת שמציפה קונפליקט אמיתי בהלכה. מצד אחד, קדושת השבת דורשת שלא נתעסק עם חפצים מיותרים. רוב הפוסקים, אגב, פותרים את זה בקלות וקובעים שזה לא מוקצה, כי תיאורטית אפשר עוד להשתמש בשקית הזו לאיזושהי מטרה.
אולי לעטוף במשהו?
כן, אבל יש פוסקים מחמירים שסוברים שאריזה ריקה שהולכת להשפע היא חסרת תועלת לחלוטין ולכן היא בוודאות מוקצה. אז עולה השאלה, איך זורקים אותה לפח בלי להפר את האיסור?
כן, הרי לא נשאיר שולחן מלא בזבל כל השבת.
בוודאי שלא, וכאן ההלכה מציגה מה שניתן לכנות קוד עוקף שנקרא גרף של ראי.
מה זה אומר המונח הזה?
המשמעות המילולית היא, סליחה על התיאור, סיר לילה מלא בצועה.
אוקיי.
אך המושג ההלכתי מתרחב לכל דבר שהוא מאוס, מצחין או מפריע משמעותית בסביבת האדם. ההלכה מבינה שאי אפשר לקדש את השבת בתוך תינופת.
שזה מאוד הגיוני.
כבוד האדם והצורך שלו לחיות בסביבה נקייה גוברים על האיסור הטכני של טלטול מוקצה. ולכן, כדי לשמור על צלם האנוש וכבוד השבת, מותר לפנות את הדברים המאוסים האלה להשפעה.
הבנתי.
ומעבר לכך, כל עוד האריזה עדיין ביד שלך נגיד, מיד לאחר שסיימת לאכול, הדין מאפשר פשוט להמשך את התנועה באופן טבעי ולהשליך אותה לפח, בלי שום חשש.
וואו, תראה, אם היינו מסכמים את כל החלק הזה, אפשר היה לטעות ולחשוב שמדובר באיזו מערכת בירוקרטית מתישה שמתעסקת בקטנות, נכון?
הרבה אנשים חושבים ככה.
אבל כשמבינים את התמונה המלאה, קולטים שזו בעצם מערכת אימון אדירה למיינדפולנס, למודעות.
בדיוק. אם נחבר את זה לתמונה הגדולה, אין יותר טייס אוטומטי כמו צו הים שדיברנו עליו.
נכון.
האדם נדרש להיות מודע לזמן, לפיזיקה של העדים בסיר, לכוונת היצרן של פחית הקולה, ולצורך לשמור על סביבה מכובדת ונקייה. כל פעולה קטנה היא בחירה אקטיבית.
לחלוטין, וזו המקפצה המושלמת אל החלק האחרון והעמוק ביותר של החקירה שלנו.
לאן זה לוקח אותנו?
כי אחרי שלמדנו לתכנית מחדש את ההתייחסות שלנו לזמן ולחפצים דוממים, אנחנו מגיעים בעצם ליעד הסופי האופן שבו אנחנו מתייחסים לבני אדם אחרים. וזה משתקף באופן יפהפה בספר במדבר.
המפקד.
כן. בספר במדבר, המקורות לוקחים אותנו למפקד העצום שנעשה לעם ישראל. אבל מתברר שהמפקד הזה הוא לא סתם רשימת אקסל של רשויות המס. ההדגשה היא שכל אדם, מהפשוט ביותר ועד החשוב ביותר, נספר בדיוק באותו אופן.
כולם שווים.
כולם. יש כאן הכרזה שכל אדם בישראל שווה ערך לאחר, ואפילו, וזה קטע שתפס אותי ממש חזק, שהוא שווה ערך למשה רבנו בעצמו.
שזה לא נתפס.
אבל יש לזה תנאי אחד. התנאי הוא שנסתכל אחד על השני בעין כזו, שבה נאפשר למציאות הזו להתקיים, וכדי להסביר איך מייצרים את סוג הקשר הזה, המקורות משתמשים בפסוק מפורסם של שלמה המלך ממשלה, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם.
פסוק מדהים.
עכשיו, כקוראת, השאלה הראשונה שעלתה לי היא, למה מים? כאילו, הרי גם בעת העתיקה היו לאנשים מראות מסוגים שונים. למה שלמה המלך לא כתב כמראה פנים לפנים?
הניתוח המבריק שמובא במקורות מציג שלושה הבדלים פיזיקליים ורעיוניים בין מראה למים שמסבירים את כל מהות התקשורת האנושית.
אוקיי, אני קשב.
ההבדל הראשון קשור לחומר שממנו עשויה המראה. מראה, במיוחד בהיצור המסורתי שלה בעבר, מורכבת מזכוכית שחלקה אחורי מצופה בכסף.
כסף? ממון?
בדיוק. המילה כסף מקבלת כאן משמעות כפולה, גם המתכת עצמה וגם הממון, או האינטרס הכלכלי והמעמדי.
זה פשוט גאוני. כי ברגע שיש שכבה של כסף שחוצצת בינינו, ברגע שיש אינטרס כלכלי, או שאנחנו מסתכלים על מישהו דרך הפריזמה של מה יצא לי מזה, האור הרי לא יכול לעבור דרך הזכוכית. הוא פשוט נחסם וחוזר אלינו.
נכון מאוד. בסוף, מי שמסתכל דרך כסף, רואה רק את עצמו.
וואו.
אבל מה אם לעומרת זאת? הם שקופים לחלוטין. אין בהם כסף. אם אנחנו מסירים את האינטרסים, אנחנו באמת יכולים לראות מבעדם את האחר.
זה מדהים. ומה ההבדל השני?
ההבדל השני הוא בתנוחת הגוף הנדרשת. תחשבי על זה, כדי להתבונן במראה שתלויה על הקיר, אדם יכול לעמוד זקוף לחלוטין, מתוח, גאה בעצמו.
כן, מביט קדימה.
אבל כדי לראות את ההשתקפות שלך במקור מים, באיזו בריכה צלולה או באגם, את חייבת להרכין את הראש. את ממש חייבת להתכופף, פיזית.
יש פה ענווה?
חד משמעית. יש כאן רמז מובנה לדרישה של ענווה. אי אפשר לייצא לקשר פנימי אמיתי ללא ענווה ומוכנות להרכין ראש מול הזולת.
אני מצטמרת, באמת. ומה ההבדל השלישי?
ההבדל השלישי, שהוא אולי הקריטי ביותר, הוא מצב הצבירה של המשטח. מראה תמיד תשקף אותך, גם אם בחוץ יש עכשיו סערת רעמים.
נכון.
אבל מים? מים משקפים תמונה צלולה אך ורק כשהם שקטים לחלוטין. ברגע שיש אדוות, גלים או מים סוערים, ההשתקפות נשברת ומתאבטת.
בדיוק באותו אופן שתקשורת אנושית ואמפתיה לא יכולות להתקיים באווירה סוערת, בצעקות או בכעס.
בדיוק. לא סתם נאמר שדברי חכמים בנחת נשמעים. רק נפש שקטה, רק מים שקטים יכולים באמת לשקף לב של אדם אחר.
אוקיי, אז מה כל זה אומר בעצם? איך כל הפיזיקה והפילוסופיה הזו של המים באה לידי ביטוי במציאות שלנו? המקורות הרי קושרים את הכל לסיפור כל כך יפה ונוגע ללב על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
סנגורם של ישראל.
בדיוק. מסופר שבחג השבועות הוא פנה לקדוש ברוך הוא באיזושהי טענה משפטית רוחנית בלתי רגילה.
מה הוא אמר?
הוא פתח ואמר שבימי ראש השנה אלוהים מתגלה כמלך, ויש כלל הלכתי שקובע כי מלך שמחל על כבודו, כבודו מחול. לכן, הגיוני מאוד שהמלך יוותר לעם ישראל ויסלח להם.
אבל אז הוא מעלה את הפלונטר ההלכתי, נכון?
נכון.
כי בחג השבועות, שבו עם ישראל חוגג את קבלת התורה, הקדוש ברוך הוא מופיע בטייטל שונה לחלוטין. הוא כבר לא רק מלך, הוא הרב הגדול המלמד אותנו תורה.
שזה סטטוס אחר.
וכאן הכלל ההלכתי פשוט מתהפך, רב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה? כי הכבוד של התורה לא שייך לרב ברמה האישית, הוא לא יכול סתם ככה לוותר עליו.
אוקיי, זה מסבך את העניינים.
נכון. ואז נשאלת השאלה, כיצד הקדוש ברוך הוא יכול למחול ולסלוח לנו בחג השבועות, אם ידם כביכול כבולות על ידי ההלכה הזו של כבוד הרב? ולמרות הקושי הזה, רבי לוי יצחק עומד ופשוט מבקש שימחל לנו בכל זאת.
והפתרון לסבך הזה נמצא בדיוק במים השקטים שלנו.
איך?
כי אם אנחנו, כבני אדם, כחברה, נצליח לנקות את הכסף והאינטרסים מהעיניים שלנו, ואם נלמד להתכופף בענווה אחד כלפי השני, ואם נשמור על שיח בנחת שיוצר השתקפות צלולה, אנחנו בעצם נייצר מציאות של קמים הפנים לפנים.
תובנה יפהפייה.
וברגע שאנחנו משקפים אהבה, שוויון וסלחנות איש לרעהו, המים האלה משמשים גם כמראה כלפי מעלה. הם מאפשרים לקדוש ברוך הוא להתבונן בנו ולשקף אלינו בחזרה את אותה מידה בדיוק של אהבה וסלחנות באופן שמגשר על כל הפערים ההלכתיים.
וואו, איזו מסקנה מרגשת. תראי, אם נסתכל על המסע שעברנו היום, התחלנו הרי בהתפעלות מהאינסטינקט הטבעי, המובנה והאוטומטי של צו הים.
שמנווט בקלילות.
כן, ומשם ראינו כיצד ההלכה דורשת מאיתנו להתאמץ ולקחת אחריות במקומות שבהם הטבע לא מחייב אותנו. בין אם זה בפסיקת דין כשהאמת ידועה לנו, בדרישה לדייק במדידת זמן, או אפילו בתשומת לב קפדנית לאיך מנהלים את המטבח או משליחים אריזה לפח בשבת.
שזה לא סתם תרחה?
ממש לא. ראינו שזו לא רשימה של מטלות מעיקות, אלא אלגוריתם של מודעות שמאמן אותנו להיות נוכחים. והנוכחות הזו בפרטים הקטנים ביותר של החומר והזמן, היא זו שמכשירה אותנו בסוף ליצור את אותם מים שקטים וזקים של קשר אנושי נקי.
איזה מסע מחשבתי זה היה.
באמת מסע.
אבל לפני שנסיים, המקורות שלנו משאירים אותנו עם מחשבה פרובוקטיבית אחת אחרונה, שאי אפשר שלא לחלוק איתה, מחשבה שעוסקת באחד הכוחות המרתקים והשבירים ביותר אצלנו, הזיכרון.
נושא מורכב בפני עצמו.
מאוד. המקורות מצטטים מדרש פשוט מטלטל בנוגע למצוות מחיית עמלק. התורה הרי דורשת מעם ישראל, זכור את אשר עשה לך עמלק. הדרישה היא שאדם יזכור, שלא ישכח לעולם.
כן.
אבל על פי המדרש, עם ישראל משיב לקדוש ברוך הוא תשובה שהיא כמעט חינה אנושית. הם אומרים, ריבונו של עולם, אתה אומר לנו זכור, אבל אצלנו בני האדם השכחה מצויה. זה פשוט בטבע שלנו.
נכון, הזיכרון שלנו לא מושלם.
הדורות חולפים, הטראומות דוהות, והזיכרון שלנו בוגד בנו. אתה, שאין אצלך שכחה כלל, אתה תהיה זה שזוכר.
שמי, יש פה עברת סרבית יוצאת דופן.
לחלוטין.
בני האדם מכירים במגבלות הטבעיות שלהם אל מול האינסוף, ומבקשים שבעצם ההשגחה תמלא את החלל שהמוגבלות האנושית מותירה אחריה.
שזה כל כך יפה, וזו אולי נקודת הסיום הכי מנחמת שיכולנו לבקש.
כן, אחרי כל הדרישות והאחריות.
בדיוק. אחרי שהקדשנו חקירה שלמה לצורך העצום שלנו, לקחת אחריות, להיות אקטיביים, לחשב כל שנייה בספירת העומר, או חצות, לבדוק כל מכסה של סיר, וליצור השתקפיות מושלמות במים, חשוב להכיר בזה שאנחנו עדיין בני אדם.
אנחנו לא מושלמים, וזה בסדר.
נכון. יש נחמה עצומה, בהבנה שלצד כל המודעות והמעמד שלנו, יש לנו מגבלות טבעיות. ובדיוק במקומות שבהם הזיכרון שלנו נחלש, והיכולת האנושית המדויקת שלנו מגיעה לקצה גבול היכולת, שם אנחנו יכולים לשחרר מעט, כי שם בדיוק מתחילה השגחה. מאזינים יקרים, אתם מוזמנים לקחת את המחשבה הזאת איתכם הלאה. תודה רבה שהייתם איתנו בהתבוננות המרתקת הזו על המקורות.
להתראות.